טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לברכת מלביש ערומים, לאחר ברכת פוקח עברים, לאחר שלושת הברכות השוללות, השליליות, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה, לאחר הנותן לשכבי בינה להבחין בינם ובין לילה. מה שראינו בפעם הקודמת, ברכת פוקח עברים, שקודמת למלביש ערומים, שהמפגש הראשון לאחר שלושת הברכות השוללות, כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים, המפגש הראשון של האדם עם הבריאה הוא בעצם המפגש הכללי שלו כנברא המתחבר דרך חוש הראייה, שהוא החוש הבסיסי ביותר, שהראייה הזאת היא מעוררת את הרגש הטבעי שנמצא במידה מסוימת גם אצל בעלי חיים, ולא, והרגש הזה הוא לא ביטוי ייחודי לאדם, אבל בכל אופן המפגש הראשון של האדם עם העולם בשלב הראשון שהוא מתעורר בבוקר זה דרך החוש הטבעי הפשוט שמעורר את הרגשות, הרגש הוא מתלהב, הוא מתפעל מתוך מה שהוא רואה, נכון? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, למשל כדוגמה. ולכן הברכה הזאת היא בעצם הברכה שכשאדם מתעורר בבוקר הוא קולט את עצמו, אפילו ברמה הראשונה, לא כאדם עדיין אפילו, הוא קולט את עצמו כחלק מהמערכת הכוללת שנקראת בריאה. זה מה שדיברנו בפעם האחרונה, רק נקרא אולי משפט אחד. והננו באים בסוף פוקח עברים, החלק השני בפסקה, והננו באים לידי ההודעה המפורטת החיובית, לאחר שלושת הברכות השוללות, להודות על ההערה הפרטית של אור הנשמה החוזרת אלינו, החזרת בנשמתי, והננו מקדימים את ייחוסנו אל העולם כולו. כלומר, אני כחלק מהבריאה הכוללת. עדיין לא הממד הייחודי שלי כאדם. הממד הייחודי שלנו כבני אדם יופיע בברכה הבאה, מלביש ערומים. בניגוד לבעלי החיים, הצומחים והדוממים, שהם לא מתלבשים, הם ערומים, הם לא צריכים להתלבש וכו'. אז השלב הראשון זה ייחוסנו לעולם כולו, ביחס לחוש הכללי, חוש הראייה, הנותן לנו אותו הרגש או אותו הרגש הנעים והמרהיב וכו'. אם כן, הברכה הראשונה, האדם, הברכה הראשונה בשלב הזה, האדם כחלק מהמכלול הכללי של הבריאה, ללא ההדגשה המייחדת אותו. ואז מופיעה הברכה הבאה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. יש הרבה מה לדבר על הסוגיה הזאת, אבל אנחנו מתחילים להבין שבעצם הברכה הזאת היא כבר יותר מדייקת את מעלתו של האדם ביחס לשאר הנבראים. מזכיר קצת בשבע ברכות של חתן וכלה, הזכרנו את זה בפעם הקודמת, הברכה הראשונה אחרי בורא פרי הגפן, שהכל ברא לכבודו, הכל, כל הבריאה כולה זה מגלה כובד אלוהי, כבוד, משון כובד, משקל, ערך וחשיבות, אחרי שהכל ברא לכבודו, איפה נמצא המרכז של הכובד האלוהי? ברוך אתה השם, הברכה הבאה, יוצר האדם. האדם הוא בעצם התרכיז, התמצית של הכל ברא לכבודו. אז אותו דבר פה. ברוך אתה השם, אלוהים לך העולם, מלביש ערומים. אומר הרב, הערום שהוא מרשים, הכוונה רושם, בנו, רושם של גנאי והיעדר הכבוד, המנוגד לתפארת האדם, הננו מוכרחים להתגונן נגדו בלבושנו. נקרא אותי פה, וההכרח המוסרי הזה, אשר נטע בקרבנו יוצר האדם, אחרי שכבר נקבע המושג שהערום הוא דבר ששולל את הכבוד, שזה היה רק לאחר החטא, כי הרי לפני החטא, שאדם הראשון לפני שהוא סולק מגן עדן לאחר החטא, אבל לפני החטא הוא היה ערום, נכון, ואדם ואשתו היו ערומים ולא התבוששו, תכף נדבר על זה קצת, אבל אחרי החטא, אחרי שנקבע המושג שהערום הוא דבר ששולל את הכבוד, זה ההכרח בעצמו מתת אלוהים הוא. זה מתנה. המעיד על זיו הנשמה האצולה מזוהר כבוד של מעלה, החיה בקרבנו וחופפת עלינו. טוב, אם הגענו לפה, בואו נקרא את הסוף של הפסקה הזאת. והנה תוכן הברכה הזאת כפולו. הודעה מצד אחד, הודעה לחוש הנפשי העדין שלנו, שנטע השם בקרבנו שינינו על ידו מתלבשים מלבושי כבוד, ב' ועל ההזמנה החומרית המציאותית שממציא יוצר כל ברוך הוא בחסדו, לבריאותיו האנושיות, את הבגדים לחסות את מרומיהם. בשני הדרכים הללו ביחד, דרך הנטייה הרוחנית מצד אחד, ודרך ההזדמנות החומרית מצד שני, פועל צור עולמים מחיי חיים ברוך הוא, את פעולת חסדו הגדול שאנו מברכים עליה, מלביש ערומים. טוב, בואו נתחיל. מה הייתה המשמעות שאדם וחווה בגן עדן לפני החטא אינם לבושים? ברור. כל זמן שהאדם הוא, כמשל, רק נשמה, רק ממד אלוהי, אין מה להסתיר, אין מה לחסות. אדרבה, הנשמה צריכה להאיר ולזרוח, היא לא צריכה להתכסות. מתי אדם צריך להתחיל לחסות? את מה הוא צריך לחסות, לאחר שאדם הראשון חטא, והממד הגופני תפס מקום עצמי, כלומר, האדם הוא כבר לא רק, הוא לא רק הצד הנשמתי האלוהי שבו, אלא הוא הממד הנשמתי שמתגלה בכוחות חיים טבעיים, חומריים, שאחד מהם הוא הגוף. עכשיו, להיות בסכנה, שמא האדם מתפעל יותר מדי מן הגוף שלו, ובעיקר מאיברים מסוימים שיש בהם כוחות ויכולות וכישרונות, את האיברים האלה, בכלל את גופו ואת האיברים האלה בפרט, צריך לחסות. ניקח דוגמה פשוטה. אם אדם ממין זכר היה הולך ללא חולצה, בסדר? אז הוא היה למשל מאוד מתרשם מהשרירים שלו. קוראים לזה קוביות, נכון? ושרירי, יפה. כדי שהוא לא יתרשם, התרשמות יתר, מכוחו הגופני, צריך לחסות את הקוביות בחזה ואת השרירים בידיים. ואז הכיסוי הזה, הוא יוצר איזושהי, אפילו ברמה הכי פשוטה, הוא יוצר איזשהו סוג של אלם, העדר ביחס לאדם. האדם לא, אני עכשיו שאני מלובש בחולצה, אני לא רואה את השרירים שלי. אני לא רואה את הקוביות שיש לי בחזה, נכון? אז אני לא מתרשם מזה יותר מדי. כלומר, בואו נגיד רגע משפט עקרוני, כך אומר המהר"ל. מידת הצניעות שהבסיס שלה זה בעצם כיסוי הגוף, הרעיון הבסיסי שעומד בה זה יצירת היחס הנכון בממד האלוהי לממד החומרי, שכדי שיווצר היחס הנכון הזה, צריך קצת להסתיר את הגוף כדי שהאדם לא יתרשם ממה שהוא יראה, קרי הגוף. זה הלכות צניעות. הערה חשובה. לבגדים, אומר הרב קוק במקום אחר, יש שלוש מטרות. המטרה החיצונית ביותר היא האסתטיקה. האסתטיקה. אסתטיקה זה דבר שגם אפשר להסתדר בלעדיו. אבל עובדה שהרבה אנשים, בפרט בני אדם ממין נקבה, ויש לזה חשיבות, כמו שדיברנו בשיעור אחר, רואים בבגד גם ממד של אסתטיקה. גם ממד של יופי. זה סוג של, הייתי אומר, אומנות. הביגוד הוא לא רק... תכף נראה שני הממדים הראשונים, אלא הוא גם הממד השלישי, אבל הוא הממד הכי, הייתי אומר, צדדי, הכי שולי, הכי תפל, כי הוא לא הממד המרכזי, כי אפשר גם ללבוש בגדים שהם לא אסתטיקה. אדם יכול ללבוש סק וכו'. אז הממד הכי חיצוני של הביגוד הוא האסתטיקה. יותר פנימי, הגנה מהקור, אומר הרב, או הגנה מהחום. למשל בחורף, קר. הטמפרטורה של גוף האדם היא צריכה כיסוי, כדי לשמור על הטמפרטורה הנכונה, בניגוד לבעלי חיים, לכן אנחנו צריכים להגן על הגוף מפני למשל הקור. אבל אומר הרב, כמו פה, המדרגה היותר עליונה של הלבוש, של הביגוד, זה לא רק אסתטיקה והגנה מקור, אלא הלבוש הוא גילוי של המדרגה האלוהית, השכלית והמוסרית, שרוצה ליצור יחס נכון בין האלוהי לחומרי. ורק על ידי הכיסוי של החומרי, ייווצר היחס הנכון בין האלוהי לחומרי. הכיסוי של החומרי זה לא ביטול החומרי, אלא זה יצירת היחס הנכון אל החומרי. זה שלא נתרשם יתר על המידה מהחומרי. אז כשאדם הראשון היה בגן עדן, אין חומרי, הכל אלוהי. אז ברור, האדם ואשתו ערומים ולא התבוששו, מה יש להתבייש? אבל כשאדם חטא והגוף, הממד החומרי שבו, הגוף אחד מהם, הופיע בחייו, כלומר, הגוף הזה הוא הכלי שדרכו הנשמה מתגלה, והאדם הזה יכול להתרשם יתר על המידה מהגוף, עכשיו צריך לברך מלביש הרומים. אז כשאדם מברך ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם מלביש הרומים, זה מדרגה על גבי פוקח עברי. לאחר שהבנו שאדם הוא חלק מהבריאה, אבל הוא חלק מיוחד בבריאה. במה בא לידי ביטוי ייחודו ומעלתו? בכך שהוא שכלי אלוהי, אלוהי שכלי מוסרי. וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא מסתיר בגבולות גזרה של הלכות צניעות. חלק מהממדים הגופניים כדי לאפשר את הגילוי האלוהי דרכו, בלי לבטל את הגוף, אבל לסדר את היחס הנכון של אלוהי לגוף. זה בגדול. בואו נראה עכשיו את מה שהרב אומר עוד פעם. זה הממד הראשון, יש כאן עוד ממד שני. הערום, שהוא מורשם בנו, רושם בנו, רושם של גנאי והיעדר הכבוד. עכשיו ברור, למה באמת אדם ערום, אדם לא לבוש, זה גנאי? למה זה היעדר כבוד? איזה כובד, איזה משקל, איזה חשיבות? חסרה פה. הכבוד האלוהי חסר פה. הכבוד האלוהי, שזה הממד הרוחני שבחייו של אדם, שהוא בעצם צריך להופיע, אבל ברגע שהגוף ערום, ואדם רואה את הגוף שלו, מתרשם מהגוף הזה, הוא יכול לעשות את הגוף עיקר, ואת האלוהי תפל. ולכן, הערום שרושם בנו גנאי, רושם של גנאי והיעדר הכבוד, הכבוד האלוהי, המנוגד לתפארת האדם, כמובן גם המילה תפארת, היא רומדת פה לתורה הזאת, תפארת לפי רבי עקיבא, הננו מוכרחים להתגונן נגד הגנאי ונגד היעדר הכבוד, איננו מוכרחים להתגונן נגדו בלבושנו. והלבוש הזה הוא ביטוי למעלה המוסרית, המוסרית אלוקית. וההכרח המוסרי הזה, אשר נטע בקרבנו יוצר האדם, אחרי שכבר נקבע המושג, כשהאדם שחטא וסולק מגן עדן, והגיע לעולם הזה, כי לפני כן לא היה צריך, לא נקבע המושג שהירום זה גנאי ועדר כבוד. אבל אחרי שכבר נקבע המושג שהירום הוא דבר ששולל את הכבוד, כלומר הממד היותר עיקרי של החיים יכול לך ושלום להיבלה ולכת לאיבוד בתוך הממד החיצוני של החיים, הנשמה יכולה ללכת לאיבוד דרך הגוף, אז זה ההכרח בעצמו, מתת אלוהים הוא. עצם זה שאדם מוכרח להתלבש, א', כדי להגן על עצמו אפילו מפני קור וחום, ברמה הפיזית הפשוטה, ב', ההכרח אפילו החומרי הזה הוא בעצם גונס בתוכו מעלה מוסרית עליונה מאוד, זה שאדם מתלבש זה מגלה את מעלתו האלוהית של האדם. שימו לב, חבודה, הגענו כאן לנקודה חשובה מאוד. זה שאדם מתלבש, ממין זכר ומין נקבה, זה לא כי יש יצרים בצד השני. אדם מנקבה צריך להתלבש ולהקפיד על לבושו על פי כללי צניעות, וכן אדם ממין זכר. זה לא כי בצד השני יש אדם ממין זכר שהוא איזה חיית טרף שמחכה לטרוף. חד ושלום. לא. אלא כדי שהאלוהי יתגלה בך באשר אתה תתלבש. את לא צריכה להתלבש כי יש איזה חיית טרף שרוצה לטרוף פה. את צריכה להתלבש כדי לייצר אצלך את היחס הנכון בין האלוהי לחומרי. ואתה צריך להתלבש כנל. זה לא בא מהמקום של היחס הבין אנושי. זה בא מהמקום של היחס בין האלוקי לטבעי. זה יסוד הלבוש. אז נכון שכלפי חוץ הלבוש הוא אסתטיקה. ויותר פנימה הלבוש הגנה מהקור. אבל יותר פנימה הלבוש הוא מוסרי. או מדרגת האדם. ורק הכיסוי מאפשר את יצירת היחס בין האלוהי לטבעי. אבל זה קרה אחרי החטא, כי אז זה כבר גנאי ועדר כבוד. זה ההכרח, ההכרח עצמו שמתבטא גם בטמפרטורה של הגוף שצריכה הגנה, נגיד, מפני קור, ולכן צריך להתלבש. אפילו אם נסביר את המילים כאן ההכרח בעצמו ברמה הגופנית, יש לזה בעצם מתנה אלוהית מוסרית, שזה מה שמייחד את האדם, זאת מעלתו על כל שאר הנבראים. זה ההכרח בעצמו, מתת אלוהים הוא, המעיד על זיו הנשמה שהיא צריכה להיות העיקרית ולכן צריך קצת לחסות את הגוף כדי לא תרשם יותר מדי ממנו. האצולה מזוהר כבוד של מעלה החיה בקרבנו וחופפת עלינו נקודה. אומר הרב, רגע, יש פה עוד נקודה. חוץ מזה שכשאנחנו מברכים על ביש הרומים אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שברא אותנו כבני אדם בעלי מעלה אלוקית מוסרית עליונה. ואחד הביטויים של המעלה האלוהית המוסרית הזאת זה לחסות את הגוף כדי לגלות המעלה האלוהית המיוחדת הזאת. חוץ מזה שאנחנו מודים על המדרגה המוסרית האלוהית הזאת שהיא מיוחדת לאדם באשר הוא אדם, חוץ מזה מודים עוד הודעה שריבונו של עולם לא רק בראת אותנו עם מעלה פוטנציאלית שצריכה השלמה, אלא שאתה זימנת לפנינו את האמצעים הטכניים שנוכל להשלים את עצמנו על ידי ההשלמה הזאת. אם הקרב אחר הוא לא היה מזמן לנו בגדים, בד, צמר, פשטן וכדומה, איך אנחנו יכולים לחסות את עצמנו? לכן, והנה תוכן הברכה הזאת כפול הוא, א', הודעה על החוש הנפשי העדין שלנו, המדרגה המוסרית, מלביש הרומים אחרי פוקח עברי, שנטע השם בקרבנו, שנינו על ידו מתלבשים על בושי כבוד, ב', לא רק על זה החוש האלוהי המיוחד, האנושי הזה, הוא מתגלה במעלה המוסרית שלו עלינו כבני אדם, ולא על בעלי החיים הצומחים הדוממים, אלא שלא רק שיש לנו חוש נפשי נשמתי עדין, אלא שהקדוש ברוך הוא גם זימן לנו את האמצעים הטכניים לגלות את החוש הנפשי העדין הזה, ועל ההזמנה החומרית המציאותית, שהקדוש ברוך הוא זימן לנו את הממדים הטכניים, את הצמר, את הפשטן, כל מה שהוא היום בגד, שמאפשר לנו להשתמש בחומרי הגלם האלה כדי לחסות את עצמנו כדי לגלות המעלה המוסרית הזאת. למשל, למה הדבר דומה? הקדוש ברוך הוא זרק אותנו נגיד מהמסוק ושם אותנו בעולם הזה. עכשיו אומר לנו, תגיעו ליעד. כן, אבל הקדוש ברוך הוא תן לנו כלים להגיע ליעד. תן לנו מצפן. תן לנו מפה. תן לנו מד קורדינטות. אנחנו צריכים ללמוד איך לנווט פה. אנחנו לא יכולים סתם, הקדוש ברוך הוא זרק אותנו, יאללה, לך תגיע ליעד. רגע, איך אני מגיע ליעד הזה? לכן הקדוש ברוך הוא אמר לנו, תגיעו ליעד האלוקי מוסרית, חסות הגוף, אבל נתנו גם את המפה והמצפן איך לחסות את הגוף. כפשוטו, מזמן לנו את האמצעים החומריים לחסות את הגוף. אז פעם זה היה עלי תאנה, והיום זה כל מה שאנחנו מכירים בחנויות הבגדים וכדומה. ועל ההזמנה החומרית המציאותית שממציא יוצר כל ברוך הוא בחסדו לבריאותיו האנושיות, את הבגדים לחסות את מערומיהם. שתי הכוונות האלה צריכים לכוון במלביש הרומי. הכוונה הראשונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שבראת אותי למעלה משאר הנבראים. ומה בא לידי ביטוי המעלה הזאת? שיש לי מדרגה מוסרית עליונה. ומכוח המעלה המוסרית העליונה הזאת צריך קצת לחסות את הגוף. תודה רבה לך שבראת אותי בעל מעלה כזאת. תודה רבה לך שבראת לי את האפשרויות המעשיות, שעל ידם אני יכול לגלות בפועל חומרי ממשי מציאותי את המעלה הרוחנית האלוקית הזאת. בשני הדרכים הללו ביחד, דרך הנטייה הרוחנית מצד אחד, ודרך ההזדמנות החומרית למצות בפועל את הנטייה הרוחנית הזאת, פועל צור עולמי מחיי החיים ברוך הוא את פעולת חסדו הגדול. אז גם החסד של התכונה שאנחנו בעלי מוסר, וגם החסד של המציאות בפועל, שאנחנו יכולים להשתמש בכלים הטכניים כדי למצות את המעלה המוסרית הזאת, חסד כפול, את פעולת חסדו הגדול שאנחנו מברכים עליה, מלביש ארומי. נפלא. כן או לא? אתה יכול ללכת. נגמר. נפלא. נפלא. דרך אגב, יוצא לפי זה. שאם אנחנו חיים בדור שלא רוצה להתלבש, זאת אומרת שזה דור שלא מוכן לקבל את האלוהי עליו, ומסתפק במדרגה, נקרא איזה טבעית, חומרית, אנושית, רגילה. וזאת בעיה חמורה. במקום שיש צניעות, במקום שיש צניעות, שם יש אלוהות. במקום שאין צניעות, שם אין אלוהות. ואל תתחכם. אני עונה, כבר עניתי. כשנגיע למדרגה, אתה אומר ככה, אומר משה, שהשורש הרוחני העליון שבגללו אנשים, ובפרט אדם ממין נקבה, זה קשור גם לחטא אדם הראשון, אדם וחווה וכל הסיפור שם, לא רוצים היום להתלבש, כי יש להם איזה כמיעה אלוהית עליונה למדרגה העתידה שהיא בעצם כבר הייתה. גן עדן בעולם הבא. עד לכאן הסנגוריה שלך על כלל ישראל. אבל אתה זוכר, בפרט ישראל, אבל אתה זוכר שאסור להסתכל במחשבות רוחניות, כשצריך להסתכל במחשבות מעשיות חומריות, בגלל זה חזקיהו לא נעשה משיח. כי במקום שצריך להגיד הלל על מפלת האויבים, צריך להגיד שירה, אז הוא נהג כמנהג מלאכי השרת שלא אמרו שירה. אז אי אפשר להיות מלאכי השרת במקום שצריך להיות בני אדם. אחרת לא יבוא משיח. אז אם רוצים להגיע לעולם שאחרי המשיח, צריך להתנהג כמו המשיח. טוב, נעצור פה. חבר'ה, הגענו למתיר אסורים. בעזרת השם.